אנחנו ממשיכים פרק קוף ממזיין, סיימנו בפסוק ת', אנחנו ממשיכים בפסוק י'. אנחנו כאן בפרק הזה מביאים את השבחים של הקדוש ברוך הוא, ואנחנו דיברנו על הגדלות שלו מצד אחד, מצד שני איך שהוא מעודד ענבים ומשפיל רשעים. עכשיו ממשיכים הלאה, פסוק י'. לא בגבורת הסוס יחפץ, לא ושוקי האיש ירצה. דהיינו, הקדוש ברוך הוא לא חפץ באדם שתולה את הביטחון שלו בדברים חומריים. אדם שתולה את הביטחון שלו ואומר, אני אצליח בגלל שיש לי סוס חזק. יש לי סוס שיודע לרדוף, לרוץ מהר, ואני אנצח במלחמה בזכות הסוס. או שיש לי שוקיים חזקים, ויש לי יכולת פיזית לרוץ, ואני אצליח. היינו, אדם שתולה את ההצלחה שלו בביטחון של כוחי ועוצם ידי, הכוחות החומריים שיש לי, והם הביטחון שלי, אז על זה נאמר, השם לא יחפץ אחד כזה, לא ירצה אחד כזה, שהוא בוטח בעצמו, שהוא בעצם מדמיין דבר שהוא לא אמיתי. מה כן הקדוש ברוך הוא רוצה? אומר החצי השני, פסוק י' רוצה אדוני את יראיו, את המייחלים וחסדו. מי הקדוש ברוך הוא רוצה? מי שבוטח בהשם. יראיו זה כאלה שלא בוטחים בכוחם ועוצם ידם, אלא הם בוטחים בהשם, בוטחים בקדוש ברוך הוא. אלו שהם מייחלים לחסדו, כל הייחול שלהם, כל התקווה שלהם, כל השאיפה שלהם, זה רק לחסדו, אין שום דבר חומרי, פיזי, שנותן להם ביטחון. הביטחון הוא רק הקדוש ברוך הוא. והדבר הוא בצורה כל כך חדה, דוגמה אפילו קיצונית, אבל מראה כמה הדבר הוא עצמתי. יש בזוהר סיפור על רבי יסא סבא, שעליו מסופר שכשהוא היה מתפלל לקדוש ברוך הוא על המזון שלו. אז כל אחד מתפלל שהקדוש ברוך הוא ייתן לו מזון ואוכל. אבל אצלו, גם כשהמזון היה על השולחן, הכל היה מוכן, כבר הארוחה עומדת לפניו. אני מתפלל לריבונו של עולם, תדאג שיהיה לי מה לאכול. זאת אומרת, הוא כל כך לא שם שום משקל על דבר פיזי, מוחשי, שאתה רואה אותו מול העיניים, זה לא קיים. הקדוש ברוך הוא תיתן לי את האוכל. יש לזה עריכות הביור עם כמה וכמה הדגשים מה זה מבטא, אבל רק נקודה, אחת הנקודות, שמכיוון שכתוב שהקדוש ברוך הוא מהווה ומחיה את העולם, מחדש, מעין ליש, בכל רגע ורגע. אז העובדה שכרגע יש על השולחן אוכל, זה ברגע זה ממש, הקדוש ברוך הוא מחיה אותו. האדם צריך לאכול עוד 5 דקות. עוד 5 דקות צריך הקדוש ברוך הוא לעבוד את זה מחדש. אז מה הביטחון שלך שזה קיים עכשיו, לכן אני בטוח שיש לי? אתה צריך לבקש מהקדוש ברוך הוא שימשיך לעבוד ולחיות את זה, כדי שאתה תוכל ליהנות מזה ב5 דקות הקרובות. אצלו זה נקרא מייחלים לחסדו. היה באופן מוחלט, לגמרי לא שם שום משקל לשום עניין גשמי. פסוק י"ב, שבכי ירושלים את אדוני, הללי אלוהיך ציון. פשט הפשוט מדבר כאן על התושבים. ירושלים הכוונה היא ליושבי ירושלים. ציון הכוונה היא יושבי ציון, וכינויים שונים לירושלים. אז אלו שהם תושבי ירושלים, תושבי ציון, אז הם יהודים שבוטחים בהשם לגמרי. ירושלים זה גם מלשון עירת שמיים שלמה. המילה ירושלים זה מלשון עירתה שלמה. וזה מה שאמרנו בפסוק י' רוצה השם את יראיו. אז אלה שהם יושבי ירושלים, זאת אומרת הם יהודים שמיראי שמיים, אז הם בוטחים בהשם, הם מייחלים לחסדו. ולכן הוא אומר שהם יכולים לשבח את השם, הם יכולים להלל את הקדוש ברוך הוא, כי הקדוש ברוך הוא רוצה אותם. הם מקבלים חיזוק עוצמתי מהקדוש ברוך הוא. פה יש נקודה שמדברים במאמרי חסידות, רק נציין את השאלה ונמשיך רק עוד פסוק מה נסביר מה מרומז כאן. אחורה אנחנו יודעים שהשמות של הקדוש ברוך הוא, יש שם י' ק' ו' ק' שם הוויה, ויש שם אלוקים. אנחנו יודעים תמיד מבואר, שם הוויה הוא שם בעל דרגה יותר גבוהה מאשר שם אלוקים. שם אלוקים זה בחינת כיסוי וצמצום, כמו שנאמר, כי שמש הוא מגן, השם אלוקים. השם אלוקים זה כמו המגן של השמש. ושם הוויה זה כמו השמש, האור הגדול. לפי זה, שני הכינויים שיש לירושלים, ירושלים או ציון. מבואר תמיד שציון זה בחינה הרבה יותר גבוהה מירושלים. ציון זה בחינה אלוקית נעלית ועוד. לכאורה, לפי זה, היה יותר מתאים ששם הוויה יופיע על ציון. שם אלוקים יופיע על ירושלים, בהתאם לדרגות. ואילו פה בפסוק כתוב, שבחי ירושלים את הוויה. שם הוויה, שזה שם יותר גבוה, זה קשור לירושלים. וללי אלוקייך ציון, דווקא ציון שהוא בעצם דרגה יותר גבוהה, מחברים את זה דווקא עם שם אלוקים, מה הסיבה בדבר? נמשיך עוד פסוק ואז אנחנו נסביר את העניין. פסוק י' ג' כי חיזק בריחי שעריך, בירך בנייך בקרבך. פשט הפשוט, הוא בא לתאר את הרצון שהקדוש ברוך הוא רוצה את ירושלים ואת תושבי ירושלים, ולכן הם יכולים לשבח ולהלל את הקדוש ברוך הוא. אז הוא מבטא ואומר במה רואים שהקדוש ברוך הוא רוצה ואוהב את תושבי ירושלים, בכך שאין להם מה לחשוש שיבואו אויבים וחלילה יפילו ויתגברו, כאן מדובר על העתיד לבוא, כל הפסוקים הללו, כמו שראינו כבר בשיעור הקודם. אז הוא אומר, חיזק בריחי שעריך, זה בדרך משל כמובן, הקדוש ברוך הוא מגן על ירושלים. בדרך משל הוא אומר, הבריחים שהם סוגרים את השערים של החומה, הקדוש ברוך הוא חיזק אותם, דהיינו אין מה לחשוש שיבואו אויבים, ויצליחו לפרוץ את החומה ולפתוח את השערים ולכבוש חזרה את ירושלים, אין מה לדאוג, חיזק בריחי שעריך. אותו דבר, בירך בנייך בקרבך, לפי אחד המפרשים, זה עוד סוג של תיאור למה אנשי ירושלים אין להם ממה לחשוש, כי בנייך, דהיינו הבנים של בני ירושלים, הם יהיו מרובים, הם יהיו חזקים, והם יתגברו, גם אם יבוא אויב, הם יתגברו עליו. הקדוש ברוך הוא בירך את הבנים של ירושלים, ולכן אין להם מה לחשוש, שזה לפי הפשטנים פירוש נוסף, לאו דווקא בקשר למלחמה, אלא יש כאן ברכה שבני ירושלים, הקדוש ברוך הוא יברך אותם, שיהיה להם הרבה בנים, ויהיה להם הצלחה במעשה ידיהם וכו'. עכשיו מה ההסבר הפנימי בחיבור של שני הפסוקים שאמרנו? כיוון שציון זה דרגה אלוקית מאוד מאוד גבוהה, כמו שציינו קודם, ומובר שכשמדובר בדרגה אלוקית בסדר ההשתלשלות, מה שנקרא דרגה אלוקית יותר נמוכה, לגביו יש איזה סוג של היררכיה, יש קדושה ויש קליפה, יש דרגות גבוהות ויש דרגות נמוכות, וכמובן מי שנמצא בבחינה יותר גבוהה מגיע לו לקבל יותר שפע, מי שנמצא בדרגה יותר נמוכה אז הוא נמוך, אז לא מגיע לו לקבל. אבל ביחד הדרגה האלוקית מאוד מאוד גבוהה, שלמעלה מסדר ההשתלשלות, לגביה מה שנקרא כולה כמי כלא חשים, לגביה שום דבר אינו תופס מקום. כיוון שלגביה שום דבר אינו תופס מקום, אז באותו מידה שהשפע נמשך למקום הטוב ולמקום הקודש, באותו מידה גם השפע יכול להימשך למקומות של קליפה ומקומות שליליים, כי אין שום דבר שתופס מקום לגבי הגדולה הזו. ופה בא הפסוק ואומר שלמרות שמדובר בהשפעה שבאה מבחינה גבוהה, ציון, יהיה עליו איזשהו הגנה. אלוקייך, שם אלוקים, זה שוב סוג של מגן, סוג של צמצום, סוג של כיסוי. אז יהיה מגן מיוחד, שההשפעה הזו שבאה מבחינת שם מציון, הוא לא ירד למקומות הלא ראויים, הוא ירד רק למקומות הראויים. וזה מרמז הפסוק הבא, חיזק בריחי שעריך, כביכול הקדוש ברוך הוא מחזק את השערים, דהיינו שההשפעות שבאות ממקומות הגבוהים, יש עליהם הגנה, והם לא ירדו למקומות השליליים, ולמי הם כן ירדו? בירך בנייך בקרבך. זה ילך רק לבנייך, רק לעם ישראל, רק למי שצריך. וזה חידוש גדול. כשמדובר על השפעות גבוהות מאוד, ואף על פי כן, מי שיקבל זה רק הראויים בלבד, זה הברכה המיוחדת שמרומז כאן ברצף של שני הפסוקים, פסוק י' ב' ופסוק י' ג'. פסוק י' ד' עדיין ממשיך לדבר על החיזוק המיוחד שהקדוש ברוך הוא נותן לירושלים ומגן עליה. הוא אומר, אשם גבולך שלום, חלב חיתים יסביאך. הוא אומר כאן בדרך דימוי, דבר יפה, הוא אומר ככה, יש בגבול של ירושלים, אז קודם דיברנו שבגבול יש שערים, והשערים יש להם בריחים ובריחים חזקים. אז זה תיאור אחד שמראה על ההגנה לירושלים. פה הוא אומר עוד תיאור, למה ההגנה לירושלים? שבגבול של ירושלים, הקדוש ברוך הוא שתל שלום. היינו שיהיה שלום מסביב, לא יהיה אף אחד שיוכל לשבור את השלימות של המקום, כי הגבול של ירושלים, הוא שם גבולך שלום. זה מה שמגן על ירושלים, אין מה לחשוש, לא תבוא מלחמה על ירושלים. חלב חיתים יסביאך, חלב חיתים זה כינוי לחיטים הכי משובחות. חלב זה משהו משובח. אז אומר, האויבים לא ייכנסו לשם. אין לכם מה לחשוב שהם ייקחו לכם את היבול. כל החלב חיטים, כל היבול הכי טוב של ירושלים, למי זה ילך? יסביח, הוא יסביע אותך. דהיינו, אנחנו נהנה מזה, אנחנו נאכל מזה, אנחנו נסבע מזה. ולא חלילה, כי כשהאויב מגיע, אז לא רק שהוא מציק לתושבים, הוא גם לוקח את היבול ואת הצמיחה. פה הוא אומר, חלב חיטים יסביח, זה יישאר רק אצלנו, כל ההשפעות יישארו במקום הקדושה, ולא יזלגו חלילה למקום אחר. פסוק כתביו, השולח אמרתו ארץ, עד מהירה ירוץ דברו. פה מתחיל תיאור מפה במספר פסוקים הבאים, שמתאר את ההשפעה האלוקית שיורדת, שזה קשור לחלב חיטים יצביח, אז כל הצמיחה, החיטים, הרי הוא תוצאה מגשמים שיורדים, וגשמים גשמי ברכה. זה מתחיל מפה לתאר את הגשם, שהקדוש ברוך הוא שולח אמרתו, הוא שולח את המאמר פיו שירד גשם, ועד מהירה ירוץ דברו. דהיינו, שהקדוש ברוך הוא שולח את הגשם, הוא יורד עד מהירה, והוא מביא את התוצאות שיהיה פרי האדמה ויהיה שובע וכו' וכו', כל מה שצריך. כמובן הפסוק הזה גם מרמז בצורה פנימית לשני סוגי השפעות שהקדוש ברוך הוא משפיע על העולם. יש סוג השפעה שנקראת השולח אמרתו ארץ, יש סוג השפעה שנקראת עד מהירה ירוץ דברו. יש השפעות אלוקיות שמיורדות בצורה מסודרת, מדורגת לפי סדר ההשתלשלות, כל דרגה מקבלת לפי כמה שמגיע לה, ויש מדידה ובירוקרטיה רוחנית על כל דרגה, אם אכן היא ראויה לקבל, אולי יש מקטרגים שהיא לא ראויה לקבל. השפעה כזו יורדת באופן של השולח אמרתו הארץ, הקדוש שולח את האמרה שלו, את האמירות שלו, את ההשפעות שלו לארץ, אבל זה יורד לארץ בצורה שצריך הרבה רחמי שמיים לכל אורך הדרך, שאכן ההשפעה תגיע. יש סוג אחר של השפעה של עד מהירה ירוץ דברו. שהדיבור האלוקי נמשך עד למטה, עד מהירה, ואין שום מניעות ועיכובים שיכולים לעצור את זה. אין שום קטרגים שיכולים לעצור את זה. זה בא במהירות עצומה. זה בדרך כלל כתוב על ברכת הכהנים, שהברכה שלהם היא כל כך עוצמתית, שאין שום מעצור בשפע, וזה יורד עד למטה. וזה במה זה תלוי, אם זה יהיה באופן של השולח אמרתו ארץ, או שזה יהיה עד מהירה ירוץ דברו, כתוב שזה תלוי בעבודת האדם. אדם שעובד את הקדוש ברוך הוא למעלה מכוחותיו, אדם שמתאמץ באופן שלמעלה מסדר ההשתלשלות של הנפש שלו, אז הקדוש ברוך הוא גם משפיע לו השפעה כזו של עד מהירה ירוץ דברו, בלי להתחשב ולדקדק אם ממש מתאים ומגיע לו עד הסוף. האדם שעובד את השם רק לפי הספר, מה שחייבים הוא עושה, הקדוש ברוך הוא אומר, אין בעיה, גם אני אתן, מה שחייבים אני אתן. ואז אם מתחיל לדקדק איתנו, אז זה לא תמיד הכי נחמד, אז לכן צריך לפעול באופן שיהיה עד מהירה ירוץ דברו. נמשיך לתאר את ההשפעה של הגשם והשלג, שזה בסופו של דבר נותן את המים והיבול הטוב. הנותן שלג כצמר, כפור כאפר יפזר. שיש שלג שיורד לעולם, אז אומר השלג הוא כמו צמר. צמר זה הדוגמה שיש לנו מהדברים שיש בעולם, בטבע, שמצבע לבן. אז למרות שהשלג הוא יותר לבן מצמר, אבל כשרוצים לתת דוגמה, השלג הוא יורד מלמעלה. רוצים לתת דוגמה, איזה שלג לבן יורד, אז מביאים דוגמה, למרות שהדוגמה זה משהו שהוא פחות לבן מהשלג, אבל הוא דוגמה של משהו לבן שיש לנו בחיים שלנו, זאת אומרת, נותן שלג כצמר. השלג הוא לבן כמו הצמר, כפור כאפר יפזר. יש בזמן הקור, יורד מלמעלה כפור שמפוזר על האדמה, משהו דקי כזה שמפוזר, אבל הוא לא לבן כזה כמו השלג. כיוון שהוא לא לבן כמו השלג, אז לכן מדמים אותו לאפר. אפר הרי זה בדיוק הפוך מהלבן. אפר הוא שחור. אז רוצים לומר, יש את השלג שהוא כצמר, ויש את הכפור שכזו אנחנו מפזר, והוא כאפר. זה דבר ההפוך. והשלג הזה, או הכפור הזה, הוא בסוף נמס ונהיה מים, ומביא הרבה יבול, כמו שהוא יגיד בפסוק י' ח'. לפני זה יש פסוק י' ז', משליך קרחו כפיתים, לפני קרתו מי יעמוד? כשנהיה קר, נהיה חורף, בזמן שיורד שלג, אז המים כולם מגלידים, במיוחד יש מקומות בעולם שהקור הוא מאוד חזק, אז ממש נהיה קרח כל הנערות, אפשר אפילו לנסוע עם העגלות על הנערות, מרוב שהם נהיים מגלידים כמו קרח, נשים ממש חתיכות חתיכות של הקפאות, כמו פתיתים, הכוונה היא פתיתים זה חתכות חתכות. נהיה ממש חתכות של קרח לגמרי, והקור הוא כל כך חזק, לפני קרתו מי יעמוד? כשהקדוש ברוך הוא מביא קרה לעולם, אם אתה לא תגן את עצמך ותתחמם בדברים המחממים, לא תצליח לעמוד מרוב הקור, כי זה הזמן שהקדוש ברוך הוא רוצה להוריד לעולם מים, אבל שזה יחזיק מעמד לזמן רב גם אחרי שהגשם ייפסק. אז המים שמקפיאים והשלג שמקפיא, לאט לאט מפשיעים וממשיך לתת מים גם לאחר מכן, כמו שרואים בפועל במציאות איך שהדבר הזה קורה. זה אומר פסוק י"ח. נשלח דברו וימסם, יישב רוחו, יזלו מים. אז הקדוש ברוך הוא שולח להמיס את השלג, או על ידי גשם, שהגשם ממיס את השלג, או על ידי חום, שהחום הוא ממיס את השלג. ככה הוא שולח דברו, הוא נותן את הדיבור שלו, שולח את השליח שלו, שיגרום לכך שהשלג, שהקרח יימס, יישב רוחו, או שהוא משיב את הרוח שלו, אז הם יזלו מים, הם יימסו ויהיו כמו מים. כל זה מדבר על הפשט, מה הפסוקים הללו מתארים בפשט, את ההשפעה האלוקית שמוריד גשם מהעולם, שלג וכן הלאה. אבל יש כאן במאמרי חסידות ביום מאוד מעניין פנימי על כל רצף הפסוקים, שזה נראה עוד פסוק אחד ואז נסביר את הרצף, כי מיד הפסוק הבא מדבר על התורה, כאילו מדברים על השלג ועל הגשם ופתאום נכנס עוד שבח. מה אומר הפסוק יוטט? מגיד דבריו ליעקב, חוקיו ומשפטיו לישראל, משוכחים את הקדוש ברוך הוא, שהוא התגלה רק לעם ישראל, נתן להם תורה בהר סיני, הביא להם את דבריו, את החוקים, את המשפטים, שבח עצום, אבל כאילו, מה אתה משבח? שיורד שלג, יורד גשם וירד תורה. אין ערך בכלל בין הדבר הזה לדבר הזה, איך זה בא מנשימה אחת, שבח אחד אחרי השני. יש מאמר חסידות של הרבי מהר"ש, מסביר כאן דבר נפלא מאוד, הוא אומר ככה, אתה רוצה לדעת מה זה התורה? בואו ניקח דוגמה מהשלג והגשם והרוח והמים, אתה תבין מה זה תורה. כשאתה מסתכל, ניקח את המשל. מים הם לא נתפסים ביד, הם אין להם אחיזה.
נזילים.
נזילים לגמרי. אתה יכול לתפוס את זה, כשזה נהיה כפור, נהיה קרח, נהיה שלג, אתה יכול ממש לתפוס את זה ביד, להחזיק ביד כמות עצומה של מים. ברגע שיושב רוחו וזה נמס, שוב אתה לא יכול להחזיק אותו. מה זה אומר לך? קדוש ברוך הוא נתן תורה, יש בתורה רבדים שונים, יש תורה שבכתב, יש תורה שבעל פה, יש נגלת התורה, יש פנימיות התורה, יש חלקי תורה כאלה, שאתה רואה בהם בגילוי שזה אלוקות. זה למעלה מטעם ודעת, במיוחד זה בתורה שבכתב או בפנימיות התורה, אתה פשוט רואה זה אלוקות. זאת אומרת שזה קדושה ואלוקות, זה כמו מים. אין לך לנברא איפה לתפוס, אתה מבין שזה אלוקות. יש חלקים בתורה, כמו בכלל תורה שבעל פה, שהקדוש ברוך הוריד לך את זה בטעם ודעת, אתה יכול להבין, אתה יכול להתפלפל, אתה יכול להוסיף סברה, וברוב שאתה מכניס בזה את השכל שלך, אתה מרגיש שאני אני תופס את זה, אני מכניס את בכיס, זה שלי, זאת אומרת, זה הפך להיות קרח, הפך להיות קרש, כמו קרח, אתה מרגיש שיש לך את זה בידיים. הוא אומר לך, תדע לך, שגם אותו חלק בתורה, שהקדוש ברוך הוא נתן לך אותו, שאתה יכול לתפוס אותו כמו קרח, הוא נמצא אצלך בידיים, אל תחשוב שזה התורה, האמת של התורה זה אלוקות. אתה צריך רק שיהיה יישב רוחו, תשב את הרוח הנשמתית שלך, שכתוב במאמרים שזה עבודת התפילה, רוח הנשמה שפועמת בקרבך, תשב את הרוח ואז תראה שיזלו מים, תראה שכל הקרח הופך להיות מים, תראה שכל חלקי התורה שאתה תופס בהם, הם נראים לך, אני הבנתי את זה, שכל שלך, פתאום זה הכל מים, זה הכל אלוקות. וזה הרצף בכל הפסוקים, אחרי שהוא מתאר את ההליך, של ההפשרה של השלג והקרח למים, אז הוא אומר, אותו דבר זה מגיד דבריו ליעקב, חוקו ומשפטיו לישראל, אותו דבר זה המצוות והתורה, שהקדוש ברוך הוא נתן לעם ישראל, זה אותו דבר, אותו רעיון, נתן לנו תורה ומצוות באופן שאתה יכול להבין ולתפוס, אבל אל תצא מהגדרים שלך ותחשוב שאם הבנת, זהו, תפס את הקול שלך. במשך הזמן תראה שהכל נמס ונהיה כמים. על הפסוק יוצא, רק נגיד עוד מילה אחת, שדיוק ידוע, שהמצוות שאנחנו מקיימים, הן בעצם מצוות שגם הקדוש ברוך הוא מקיים. הוא מקיים אותם כמובן, יש במושגים רוחניים, אבל כל מצווה שאנחנו מקיימים הוא מקיים. יש בזה שתי אופנים. יש הוא מקיים לפנינו, ובכוחו אנחנו יכולים לקיים, ויש הוא מקיים אחרינו. אנחנו מקיימים, ואז גם הוא מקיים. דיינו, הוא קובע שההתעוררות שלנו, שנקרא התערותא דלתתא, תגרום התערותא דלעילא שגם הוא יעשה, ויש הפוך, שהוא מלמעלה מקיים, והוא נותן לנו את הכוח לקיים. זה מרומז כאן בפסוק י"ט. לא כתוב מגיד דברים ליעקב, מגיד דבריו ליעקב. דיינו, מה שהוא אומר לנו זה דבריו, זה הדברים שלו. דיינו, גם הוא מקיים אותם. לא כתוב חוקים ומשפטים לישראל. חוקיו ומשפטיו, זה החוקים שלו, זה המשפטים שלו, הוא עושה לנו טובה ומשתף אותנו בחוקים שלו. דיינו, כשאנחנו מקיימים מצווה, אנחנו צריכים לדעת, זה גם שלו. בזה יש שתי אופנים, או שזה שלו לפני הקיום שלנו, או שזה שלו כתוצאה מהקיום שלנו. שתי אופנים ושתי ביורים בפנימית התורה, רק לשים לב, אנחנו מקוצר הזמן רק ציינו את המראה מקום. פסוק חווה, פסוק המסיים, לא עשה חן לכל גוי, ומשפטים בל ידעום, הללויה. המתנה הזו, שהקדוש ברוך הוא נתן תורה, זה רק ליעקב, רק לישראל, לעם ישראל, אבל לכל גוי, לכל האומות, הם לא היו במעמד הר סיני, הם לא קיבלו את המתנה הזו של התורה, הם בל ידעו, הם לא יודעים את המשפטים, ועל זה הללויה, על זה אנחנו צריכים להודות להשם, להלל אותו על כל המתנות הנפלאות שהקדוש ברוך הוא נתן לנו, לעם ישראל.